טוב. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים מה שדיברנו פעם שעברה, דיברנו על עולם הבא, והיום אנחנו נדבר על גן עדן וגיהנום, וכמו שאמרנו גם בפעם שעברה, ביהדות כל תוכן של הדברים שקיימים גם בדתות אחרות, כמו שיש בכל הדתות, יש מצוות, מלאכים, עולם הבא, תשובה, תפילה, ספרים קדושים וכו', כל זה יש גם אצלנו. רק תוכן של הדברים הללו הוא שונה לחלוטין ממה שיש בדתות אחרות. כל הדתות כולם דומים אחד עם השני, ורק יהדות שונה במהות מכל התחומים שאנחנו דיברנו קודם. אז למשל, גן עדן וגיהנום. בכל הדתות, המושג הזה, גן עדן וגיהנום, הוא מעוות. הכל בנוי שם, אפילו לא רק מעוות, הייתי אומר, אפילו קצת מצחיק. אולי תנסו לדמיין לעצמכם מצב כזה, שבן אדם נמצא במסעדה יוקרתית, בבית מלון, בקומה 26, באיזה בית מלון הילטון כזה של באירופה, נגיד בוורשה, בפולניה, והוא יושב ואוכל שם אוכל משובח. וברקע מנגנים שם מוזיקה קלאסית של פסנתר כזה, של שופן, הוא גם פולניה. הנה יש פה דפי מקורות, אפשר... אולי תיקח את הכל ושים שם למטה, כן? שולחן אחרון. אז הוא יושב, אוכל, שומע מוזיקה, שותה יין משובח כזה, הכל נחמד, טוב. ושם, למטה, הוא בקומה 26, ולמטה, כמה מטרים, כמה מאות מטרים מהבית מלון הזה, יש גטו ורשה. שבגטו הזה נמצא אבא ואמא שלו, אחים, אחיות, כל המשפחה מורחבת. והם שם כולם רעבים וסובלים. והוא סידר לעצמו תעודות שהוא פולני, שהוא לא יהודי, והוא החליט. והגיע עכשיו לבית מלון. מה אתם חושבים? האם זה ייתכן שהאיש הזה יושב ואוכל ונהנה ושם למטה אבא ואמא שלו? ברור שלא. לא יעלה על הדעת. אלא אם כן הוא רשע, רשע גמור. אטום. מה אדם נורמלי יעשה כשהוא במצב כזה? הוא ייקח את כל המפה הזאת, שעם כל האוכל, ככה, בסק, וירוץ למטה, ירד לגטו, והתחיל לחלק את האוכל לאחים שלו, לכל המשפחה. מה זאת אומרת שהוא נהנה בבית מלון הזה? אז ככה אנשים בשטות, חושבים שזה גן עדן וגיהנום. אדם יושב בגן עדן, נהנה מזיו השכינה, ושם למטה, בגיהנום, אבא ואמא שלו וכל האחים והאחיות, והוא אומר, טוב, מה אפשר לעשות? מגיע להם. הם יהיו חילונים, נכון? אני חזרתי בתשובה. אמרתי להם אלף פעם, תחזרו בתשובה. ואתם לא שמעתם, אז זהו, עכשיו תשבו, בסדר, עכשיו תאכלו מה שמגיע להם. אתם מבינים שזה לא יעלה על הדעת? ואם הוא באמת אומר את זה, אז הוא רשע. אז מה הרשע הזה עושה בגן עדן? אתם יודעים, הציור הזה שיש בעמים אחרים, הציור שיש גן עדן וגיהנום, במובן כזה פשוט שאנחנו עכשיו מדברים עליו, זה ציור מעוות, לא ייתכן דבר כזה. אבל מה, הם מקבלים עונש על זה שהם שם עשו? לא, אין דבר הזה. זאת תפיסת עולם המצחיקה הזאת, יהודותית. אנחנו מבינים שביהדות בכלל אין דבר כזה, לא שכר ולא עונש, במובן הפשוט של המילה. כלומר, כשאנחנו אומרים על הפרס, אדם מקבל פרס, אתם ודאי מכירים זה שזה, יש למושג פרס, יש קונוטציה שלילית, נכון? כאילו, אל תהיו עבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אנחנו מתכוונים משהו אחר לגמרי כשאנחנו אומרים שכר ועונש. הרמב״ם אומר שזה אחד היסודות היהדות, אחד מ13 עיקרים של שכר ועונש. הוא לא מתכוון למה שדתות אחרות אומרות, מה זה פרס ועונש. מה אנחנו אומרים? מהו הפרס של, מהו השכר על זה שאדם מקיים מצווה? לא, שכר מצווה, מצווה. ושכר עבירה, עבירה, זה גם פרקי אבות. אתם מבינים, כשאנחנו מתכוונים מילה עונש, אנחנו תמיד, תמיד, כוונה היא תוצאה ישירה של בן אדם עושה בחייו. לא שקדוש ברוך הוא מעניש אותו. אולי נסביר את זה ככה. מה העונש על זה שבן אדם, נגיד, לא אכל ארוחת בוקר? שהוא רעב. מי הניש אותו על זה? זאת אומרת, קדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שהעולם שלנו מגיב על מה שאנחנו עושים. בדיוק, בדיוק, תכף אני אסביר לכם, כן. סיבה ותוצאה, בדיוק. זאת אומרת, השם ברא את העולם, שהעולם מגיב על מעשיו של האדם. אם הוא נגיד משקר, שקרן כזה אובססיבי. אז מה יהיה העונש שלו? שהחברה תתרחק ממנו, אנשים לא יאמינו לו על מה שהוא מדבר, ותייחסו אליו לא ברצינות, יזלזלו בו ויתרחקו ממנו, והוא יישאר בחברה של מי? של שקרנים כמוהו, או שכמה אנשים תמימים כאלה, טמבלים, שמאמינים לכל הלוקשים שהוא אומר להם. אז זה העונש שלו. אבל מי נתן לו עונש? מה, החברה כאילו התארגנו ואמרו, בואו, לא נאמין לו, בואו נדבר איתו, בואו נעשה? לא, זה טבעי, יוצא טבעי. וככה זה גם בעולם הרוחני. זה, לגבי אוכל, נגיד, אני לקחתי את דוגמה בעולם הפיזי, בעולם הפסיכולוגי או חברתי, זה דוגמה עם השקרן, ואותו דבר גם קורה בעולם הרוחני. אדם שהוא לא מניח תפילין, אז הוא לא שם לב, אבל הוא כאילו מתרחק מכל מה שעומד מאחורי הרעיון של תפילין. אז הוא לא שם. זה העונש. זאת אומרת, זה לא מישהו שמעניש אותו. תסתכלו, אומר על זה רב ריקנתי, זה אחד הראשונים, הוא חי לפני כ-700 שנה, פירוש שלו על התורה, על ספר שמות, הוא אומר ככה, אל יעלה בדעתך כי העונשים הכתובים בתורה הם כמו המעניש את אדם על עברו על מצוות המלך. לא כן, רק הן דבר טבעי ממש. כי המבטל מצוות התורה, מצוות התורה, אותו הטוב שהיה נשפע בסיבה עשייתה, הוא נמנע. כדמיון, מי שאינו זורע שדהו, שאינו קוצר, וכמי שאינו לובש בגדים שגופתו מתקרר, וכמו שטבע האש לחמם וטבע המים להרטיב והלחם להסביע, כך טבע כל מצווה ומצווה לעשות אותו, אותם הטובות שנברו בה, שנאמרו בה, או אותן העונשים שנאמרו בביטולה. מוצאים עוד פעם? מניע, אני רוצה לעשות טוב.
גם המטען השלילי או החיובי שבעצם, עונש. נחשב עם
קונוטציה
שלי,
שכר נחשב
עם
קונוטציה
חיובית. סיבה
ותוצאה, אני לא אכנס להם קונוטציה כאלה. לא, אולי ככה, אני אסביר את ה... אדם שהוא מעשן כבד, אז הוא עכשיו מקבל את העונש או תוצאה שלילית. זה לא שלא אין שלילי וחיובי, זה שלילי. הוא עכשיו יהיה חולה. אז אתה אומר, אין חיובי ושלילי. לא, זה שלילי.
אני אשמע מהדברים, אני אומר, אין פה עונש, אלא איפה רק...
נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. למה? זה שמישהו עכשיו בנה בית נאמן בישראל, וטוב לו בחיים והכל זה, זה חיובי. ומישהו שהוא חולה סרטן, לא עלינו, זה שלילי. אם זה בא בגללו, כן? זה שלילי. והמניע, באמת, המניע זה לעשות טוב בעולם, או מישהו שלא אכפת לו מן העולם, זה מניע שלילי או חיובי. עונש, תבינים, מושג עונש כשלעצמו, זה משהו שהוא כולל בתוכו איזושהי נקמנות. שאתה עכשיו צריך לעשות משהו רע למישהו בגלל שהוא עשה שם משהו. זהו, אז אתה מבין, אז בעניין הזה של ללמד לקח, פה גיהנום זה חסר משמעות. כיוון שמה יש לך ללמד אותו אם הוא יושב בגיהנום? אנחנו מדברים עכשיו על שכר ועונש בגיהנום או בגן עדן. מה יש לך ללמד אותו? אם הוא כזה היה רשע, אז אל תיתן לו אחר כך לחזור חזרה לעולם הזה, וזהו. אף אחד לא יודע שבאמת מענישים אותו. אז למה להעניש? זה כאילו, יש איזה אלמנט של סדיזם שאנחנו חושבים על העונש שאדם הזה מקבל בגיהנום. זה לא ייתכן שזה תורתנו הקדושה תגיד את זה. זה לא הכוונה בכלל. וזה הרעיון. אדם שהוא עושה עבירות, אז הוא מטביע על עצמו סוג מסוים של הטבעה, שהוא כאילו, הוא משפיע על עצמו, וגם על הסביבה. אז זה מה שהוא עושה. תסתכלו מקור מספר אחת, אומר שפת אמת. מעשי אדם עושים רשומות בנפש, רוח ונשמה. כמו שכתוב, צדיק זכויותיו חקוקין על עצמותיו, ורשע עוונותיו חקוקים. זאת אומרת, איך שאתה חי, איך שאתה מתנהג, זה מטביע עליך רושם מסוים. ואדם חי עם הרושם הזה. וכך גם במצוות, אותו עיקרון. כן? גם מצוות מטביעות על בן אדם רושם. אז יש שתי דרכים בגדול להשתחרר מההטבעה השלילית שאדם עשה. דרך אחת זה לעשות תשובה. אדם שהוא חוזר בתשובה, זה נמחק. ואם הוא לא עשה תשובה, אז זה תפקיד של גיהנום. גיהנום בעצם מנקה את האדם ואת העולם מהדבר השלילי שאדם השאיר פה. זאת אומרת, אולי ככה, איך גיהנום עובד? כן, עכשיו אנחנו נדבר על טכנולוגיית הגיהנום. איך גיהנום עובד? יש שתי דרכים בגדול. דרך אחת זה לנתק את האדם מהקליפה שהוא נדבקה אליו, מהדברים רעים שהוא עשה. לנתק אותו מהם. וכשמנתקים אותו מהעבירות שהוא עשה, האדם הזה מרגיש כאבי תופת. הוא סובל ייסורים נוראים. למה? כיוון שהוא מזהה את עצמו עם הקליפה שלו. הוא חושב שזה הוא עצמו. כמו שיש אנשים אצל כל אדם נורמלי יש קליפה שלו. אחד חושב שהוא פרופסור, ואחד חושב שהוא צדיק, ואחד חושב שהוא אדם כזה שלא יסדרו אותו. הוא ממולח, הוא יודע. ואחד חד לשון, כל מיני, לכל אחד יש קליפה שלו. כשלוקחים מבן אדם את הקליפה שלו, אז הוא סובל מזה סבל רב. אתן לכם דוגמה. לפני הרבה שנים, היה לי באחד הישיבות ששם לימדתי, היה לי תלמיד שלא רצה ללכת ללמוד בישיבה הזאת, ואבא שלו שכנע אותו שילך רק לפחות לשנה אחת, ואם זה לא ימצא חן בעיניו, אז הוא יעזוב, אבל שנה אחת שילמד, שיענה, יהיה לו ש... הוא לא רצה, ואז אבא אמר לו, טוב, אם אתה הולך עכשיו ללמוד בישיבה, אני אקנה לך אוטו. והוא קנה לו טויוטה. והבחור הזה היה בחור שנה א' בישיבה, בחור בן 18, הוא יחידי בכל הישיבה שיש לו רכב משלו. ובכל מקום איפה שהוא היה הולך והיה מדבר, היה לו היה מפתחות ככה, והיה, לא, סתם אני, סתם, לא. הייתי שואל אותו, למה אתה מחזיק עוד זמן מפתחות? לא, סתם, אני לא. והוא מדבר. היה הולך שם מחדר אוכל למקום איפה שם, לשנים, לפנימיה. אז בדרך שם עמדו, היו שם מכוניות של הישיבה, של הרמי, וגם אוטו שלו עמד שם בדרך, אז היה עובר, והיה אומר שלום לאוטו שלו, כזה היה טלוק טלוק, ואוטו פלוק פלוק, נדלק לו כאלה אורות. היה כולו שם. אני למדתי אותם כוזרי, אז בכוזרי כתוב שעם ישראל הוא לב באומות, כמו לב בעברים. אז הוא אמר, זה יענו כמו מנוע ברכב. כל דבר הוא היה עובר לנושא הזה, ועל זה היה מדבר. אז ניסיתי להסביר לו מה זה גיהנום, מה זה לשחרור מקליפה? מה זה שחרור מקליפה? אז אמרתי לו, שחרור מקליפה, אז יגידו לך, תביא מפתחות. זה הגיהנום. זה גיהנום, לא, בשום אופן. אני הייתי אומר, קחו הכל, קחו את הנשמה שלי, רק תשאירו לי את האות, תגיד, בצחוק כמובן. אז בעצם, כמו שאנחנו צוחקים עליו, על האוטו שלו, אז ככה, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי קליפה, שאתה חושב, אתה ישר, אתה בחור ישר, אתה תמיד הולך לפי הצדק, ואתה מקפיד על זה, ואתה עושה את זה, ואתה כל מיני קונצים לכל אחת, קליפה. וכיוון שאתה מזהה את עצמך עם הקליפה, אז יש לך הרגשה שלוקחים ממך אותך, שלוקחים את הנשמה שלך, לוקחים את העיקר שבך. אבל באמת, באמת, אתה לא פרופסור, ואתה לא אדם עמיד, ואתה לא ישר וצודק. אתה לא. אתה הרבה יותר, אתה אינסוף, אתה גילוי של כנסת ישראל, אתה הרבה הרבה יותר. אבל אתה צמצמת את עצמך לאיזשהם תכונות, לאיזשהם דברים, אתה התחברת, ואתה חושב שאו, הנה זה אני, ולוקחים, זהו. אז אתה מרגיש איסורי גיהנום. כן? שאתה צדיק, לא שאתה שייך לעם צדיק, גוי צדיק שומר אמונים, אלא שאתה צדיק, אבל הוא לא נורא, לא נורא, הוא יחזור, אבל אז זאת דרך אחת לשחרר את האדם מהגיהנום, לוקחים ממנו. ויש דרך הפוכה. ובשביל להסביר לכם דרך השנייה של הגיהנום, זה נושא מאוד מאוד רציני וכבד, לכן צריכים לספר את זה בדיחה, כי זה יותר מדי עמוק. אבל זו בדיחה לא מצחיקה. היא בדיחה שצריכים להבין אותה. הבדיחה היא כזאת, שפעם אחת מישהו מת, והוא היה, כמו שמסופרים בהרבה סמינרים וזה, שנשמתו עולה במנהרה כזאת, בסוף המנהרה יש אור גדול, ויש שם משהו כמו ענן כזה, והוא מגיע לתוך המנהרה, לתוך האור, נכנס, ושם הכל מאורפל כזה, הכל בתוך מין ענן, והוא מבין ששם עושים לו משפט. ומחליטים האם הוא הולך לגן עדן או גיהנום, והוא היה אדם כזה קצת בעייתי, הוא עשה... אז הוא חושב, מעניין, אם, כאילו, לאן ישלחו אותי עכשיו? ובינתיים השן הזה התפזר, והוא רואה לפניו שער גדול, זהב יפה כזה, והשער הזה נפתח ככה לאט לאט, והוא נכנס לגן עם דשא ירוק, וציפורים כאלה מיוחדים שם טפים, ועצים עם כל מיני דברים שהוא אף פעם לא ראה, והוא מסתובב ומסתכל איזה יופי, וואו, 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 אומר, ברוך השם, הגעתי למקום הנכון, תודה רבה, מעולה. הוא מסתובב, מסתובב, ואומר, מעניין אם יש כאן עוד מישהו חוץ ממני. אז אומר לו פתאום קול כזה, מלאך, עונה לו, כן, אני מלאך, אני איתך פה. הוא אומר, יפה. אומר, ומה יש לכם פה? הוא אומר, כל מה שתרצה. הוא אומר, יש לכם פה, אפשר לשבת? הוא אומר, כן. ובום, מופיע ככה, פתאום שם כיסא כזה, כיסא נוח כזה, מפואר, אמריקאי. אז הוא התיישב ככה, יפה, נוח. מה עוד יש לכם פה? מה שתרצה. הוא אומר, מה יש פה? אפשר לאכול כאן, לשתות? הוא אומר, כן. הוא אומר, אבל רמב"ם אומר שאין שם, שתייה ואין אכילה בעולם הבא. הוא אומר, אנחנו הולכים לא לפי רמב"ם. אנחנו... כן. אז הוא אומר, טוב, אז אפשר להזמין? הוא אומר, כן. פתאום בום, מופיע לפניו שולחן כזה, מה אתה רוצה? אומר, אפשר שישליקים? כן, בום, ואפשר סלטים? כן, ויין? כן, בום, 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 כל השולחן התמלא בכל מה שהוא ביקש, איזה יופי, יושב, נהנה, יש פה, אפשר סיגרות? כן, בום, כמו, הוא שמע של ראש ממשלה אחת שם, אז הוא גם, סיגרות. חיים טובים, הוא אומר, יש כאן גם מוזיקה, אומר, מי אתה רוצה שינגן לך? מוצרט, ג'ון לנון, כאילו פגניני, אומר, תביאו פגניני. נראה, נבדוק. מגיע פגניני, נה 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 נה, נה נה, כיף, חיים. הוא אומר, אה, יופי, מה עוד יש לכם פה? יש, אפשר לראות סרטים פה, יש קולנוע? הוא אומר, כן, יש בריכת שחייה? כן. בנות? כן. מה שאתה רוצה, כל מה שאתה רוצה, תקבל הכל. אומר, בוא נלך לבריכת שחייה. איזה מים, צבע מים אתה רוצה? ורות? כן, ורות. יוצא עם בריכת שחייה, כזה חלוק, לבן, מגבת, חיים טובים. ומה עוד יש לכם? מה שאתה רוצה. הוא אומר, טוב, הבנתי, אבל מה עוד? הוא אומר, אין עוד. כל מה שתרצה, תקבל. הוא אומר, לא, אני הבנתי, אבל יש משהו עוד? הם לא. אומר, ומה, ככה זה יימשך כמה זמן? נגיד, 1,000 שנה, מיליון, מיליארד שנה, כמה זמן? אומר, נצח, תמיד. אומר, אני לא עמוד מפה, אף פעם פה תהיה לי תמיד ככה, כזה בית מלון יהיה לי ככה לכל החיים? בלי מוות? אומר, כן, ככה, אתה תחיה ככה, בלי סוף לכל החיים. אז הוא אומר, זה גיהנום. ואז המלאך אומר לו, אלא מה חשבת, איפה אתה נמצא? לא. עכשיו תסבירו לי, למה זה גיהנום? כן. כן, כן, זה דברים נכונים, מה שאתם אומרים. הרי מה מלאך אומר לו כל הזמן? מה שאתה רוצה, אתה תקבל. ומה הוא יכול לרצות? מקסימום. מה? מקסימום, מה? נגיד, אני אשאל אתכם, מה אתם חושבים? האדם הזה, הוא היה יכול שם בגיהנום לבקש, בגן עדן שלו, כן? לבקש שם ספר אורות הקודש ג' של רב קוק? לא, אין סיכוי. נכון. שנייה. אתם מבינים? הוא לא יכול לבקש לא ערפילי תוהר ולא דרך מצוותיך ולא את מערל, כי זה לא בעולם שלו, זה לא עולה בדעתו. הוא מקסימום שיכול לבקש, אז במקום שישליק, אז הוא יבקש שם דג מיושן. אבל זהו. איך שאתה חי, זה מה שאתה מקבל, אבל מקבל בשפע, שיוצא לך מהאף, כמו בסיפור עם הסלב. וזה גיהנום. תסתכלו, אומר על זה רמח"ל, מקור 3. כי בדרך שאדם הולך בעולם הזה, בא הולך לאחר מיתתו. ואותו האבון שעשה בעולם הזה בבחירתו, ואז הוא לא לעונג, אז כשהוא עשה את האבון הזה, היה לו אז לעונג, אותו האבון עצמו מתמיד ועושה בגיהנום, אבל בעל כורחו שלא בטובתו. וזהו הצער היותר גדול שיכול להיות לו. זה הסיפור. עכשיו הוא יושב שם, הוא בגיהנום. אז היה לו שם, הוא נהנה. ועכשיו הוא נהנה מזה בלי סוף. עוד ועוד ועוד ועוד. לא בטובתו, שזה לא בטובתו. בתקופת, כן, הוא נהנה, היה לו כיף, הוא חשב שזה בטובתו. לא, בהתחלה היה לו הנאה, הוא נהנה מזה. כן, אבל פתאום כשאתה קולט שזה לנצח, כשאתה... זאת הבעיה. ואתם יודעים, אני פעם ראיתי במציאות מקרה שזה היה משהו קצת דומה לזה. לפני כמה שנים הזמינו אותי לצרפת להעביר שם סדרה של שיעורים. בחמישי, שישי, שבת. לא, שישי, שבת ראשון. בלשון כבר חזרתי. יומיים להעביר שם שבת, כמה שיעורים לקהילה מסוימת. אז פגשתי שם משפחה אחת שהם היו אנשים מאוד מאוד עשירים. ודיברתי איתם בשיחות, על לעלות לארץ ישראל. אומרים, לא, לא, לא. אמרתי, למה אתם לא עולים? הוא אומר, כי כל הביזנס שלנו פה, כל זה, הכל פה, אנחנו מגלגל. אמרתי, אבל בשביל מה לכם ביזנס? תמכרו את הביזנס הזה. הרי אם אתם עכשיו תמכרו הכל, אז כל הכסף, אם אתם תחפשו איך לבזבז, זה ייקח לכם 3 דורות לגמור כל הכסף. מה אתם צריכים פה ביזנס? תבואו לארץ. אמרו, לא, 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 ודיברנו, הם אמרו סיבה כזאת, ואני הסברתי, שכנעתי, שכנעתי, בסוף אשתו אמרה לי, אני אגיד לך, הבית הזה, הוא נבנה לגנרל אחד של נפוליאון. כשנפוליאון שם ניצח באיזו מלחמה, אז הוא בנה רחוב של בתים וילות לגנרלים שלו. ואחד הגנרלים זה היה הבית שלו, ואחר כך זה עבר מדור לדור במשפחה שלו, והם קנו את זה מהצאצא של הגנרל הזה. בית מאוד מאוד יפה, כמו במוזיאון, כזה נראה, הכל שם סגנון כזה ברוקו, שם משהו מיוחד, מאוד מאוד יפה. אז אני מאוהבת במזון, מזון, מזון זה הבית, בבית הזה, אני אמרתי להם קודם, אתם יכולים, כל מה שיש לכם, תקחו את זה לארץ ותחיו, מה ההבדל? אמרו, את הבית הזה, אנחנו לא יכולים לפרק אותו ולהביא אותו שם, אבנים ונים לשם ולבנות בארץ ישראל. בית כזה לא יהיה לנו. אז לכן, אני לא יכולה להיפרד מהבית. דיברנו, ככה לא עזר. עברו כמה שנים, ואז אני שמעתי שבת שלה התחתנה שם עם בחור שקוראים לו סלים. בחור ערבי שהיא פגשה אותו באוניברסיטה. הוא בחור מצוין, הוא אוהב את עם ישראל. הוא אמנם כזה, זה, אבל הוא ערבי. אז היא בנתה את מזון נאמן בישמעאל. מה שבשבילה זה היה קליפה שלה, שחנקה אותה. זאת אומרת, יש כאן משהו שכל בן אדם, כל אדם נורמלי, יש לו קליפה שלו. והוא מקבל כל אחד גיהנום אישי, פרטי שלו. אין בן אדם, גם צדיקים גדולים, אין כזה שאין לו מה לתקן, אין לו קליפה. והוא צריך לעבור דרך גיהנום לתקן את הקליפה. אומר על זה מקור 4, גמרא בפסחים, ואמר רבי חנינא, הכל יורדים לגיהנום חוץ משלושה. ואחר כך גמרא אומרת, הכל מה סל כדעתך? לא, הכל שיורדים, עולים, חוץ משלושה, ואז יש שם ביטויים עניינים. אבל יש דעה כזאת, שכולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם יורדים לגיהנום. אומר את זה, על זה אחר כך אגרא, מקור 4 א', העניין כי גם הצדיקים כולם צריכים לעבור דרך הגיהנום. אך הם לא ילכו אלא במדור הראשון ולא בשאר המדורות הגיהנום, וזה שאמר לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. זאת אומרת, לשאול הוא נכנס, אבל לשחת לא. פירוש שאול הוא מדור ראשון של הגיהנום, ובאר שחת הוא מדור השני. אבל תלמדי, וכולי, כן, הם כן נכנסים לשחת. זאת אומרת, בעצם יוצא שכל אחד זה צריך לעבור איזשהו תיקון. עכשיו, התיקון הזה, כן, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, זה לא מקום עונש, אלא הוא נועד בשביל לתקן. עכשיו, כל השאלה, איך אתה מתייחס, איך הנשמה עצמה מתייחסת לתיקון הזה. אם היא סובלת ומתייסרת, וזה תיקון מהתיקון, אז היא בגיהנום. אבל אם היא נהנית מהתיקון, תחשבו. היא אומרת, בסך הכל מנקים אותי, משחררים אותי מהקליפה שלי, מהגיבנת שלי, שאני זיהיתי את עצמי עם, עם איזשהם דברים מוגבלים. אז טוב לי בגיהנום. וכשהוא מתחיל להנות מהתיקון, מתברר שהוא בגן עדן. זאת אומרת, מה שקורה זה שגן עדן וגיהנום זה אותו מקום. זה תלוי באדם איך הוא קולט את המציאות הזאת. כן, כמו שדיברנו על עולם הזה ועולם הבא. זה אותה מציאות, עולם הוא אחד. אומר מה שעכשיו אמרתי לכם בפסיקתא רבתי, מקור חמש. מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא גיהנום וגן עדן? כדי שיהיו מצילות זו את זו. כי אם אתה לוקח כל אחת בפני עצמה, אז היא חסרת משמעות. זה יוצא שגיהנום זה מקום ששם, שם מקום סדיסטי כזה שמענים בני אדם, וגן עדן זה כל כיף, טוב, זה תענוגים, זה לא יכול להיות דבר כזה. אז הן צריכות להיות שתיים, לכן הן נבראו, גם כחומת גמרא בפסחים, בנון ה' בערך, ששם גן עדן וגיהנום נבראו ביחד. מה? אז תכף תראו. כמה רווח יש ביניהם? רבי יוחנן אומר כותל. זאת אומרת, זה מקום שמפריד בין גן עדן לגיהנום איזשהו כותל כזה, שהוא בגודל, כותל בגמרא, זה בדרך כלל זה 400, והוא חצי מטר בערך עובי. זה ההגדרה בגמרא, בבבא בתרא שם, זה הכותל. כן, זה מה שמפריד ביניהם. רבי חנינה אומר, טפח. מה זה טפח? שאין כותל, אלא מה שמפריד ביניהם זה כמו פס לבן כזה בכביש, יש פס לבן, מפריד בין שני, אז זה מה שמפריד ביניהם. פס ברווח של טפח. וחכמים אמרי, ורבנן אמרי, שתיים שוות, אין ערב. זאת אומרת, זה אותו מקום. לפי חכמים, לפי רבנן, זה אותו מקום. אין ביניהם שום הבדל. בתודעה. לא, לא, לא. כל הדיבורים הללו, זה כדי שאנחנו נבין, זה לא פיזי, אין מקום כזה שאתה. מסביר ספר תולדות יעקב, מקור 5א. העולה מזה, כי אין לרשעים גיהנום יותר מאם שמכניסים אותם לגן עדן. הבנתם? זה גיהנום. לא, מכניסים אותם לגן עדן, והם קולטים גן עדן כגיהנום. שאין שם אוכל ושתייה ותאוות עולם הזה. רק צדיקים יושבים והתורתיהם בראשם וכו'. אולי אפשר להביא דוגמה כזאת. תארו לעצמכם פה במכון, אתם לומדים, זה פתאום באו לבקר אתכם כמה חבר'ה מהתיכון שלכם, מהשכונה. וכן, היית חילוני, חזרת בתשובה, ועכשיו אתה לומד פה בישיבה. הם באים לראות מה זה, בשביל מה עשית את זה, מה יש לך מזה. מסתובבים פה בישיבה, ואומרים, ומה הולך פה? מה אתם עושים פה כל היום? אז הוא אומר, הנה, יושבים, לומדים, בוא תראה, אני אראה לכם בית מדרש, מביאים אותו לבית מדרש, הם מסתכלים ככה, אומרים, וואו, נו, בסדר, טוב, אוקיי. ויש כאן גם סנוקר כזה שאפשר לשחק. אומרים, לא, אין פה סנוקר. ויש מכונות כאלה שאפשר כזה, זה, משחקי מזל כזה, גם לא, לא. בריכת שחייה, לא. בנות יש פה לפחות. זאת אומרת, יש מכון נורא כזה, יש. רחוק. טוב, בסדר, כאילו, אז מה אתם עושים פה? יושבים לומדים. אומר, מה, ככה? כל היום? כמה זמן אתם צריכים ללמוד? אומר, בדרך כלל זה מהבוקר עד הלילה, כאילו, אומר, מה, 12 שעות ביום? אומר, כן. מה, ככה 12 שעות אני צריכים לעשות 12 שעות? אומר, כן, לומדים 12 שעות. וואו. תגיד לי, כמה משלמים לך על זה? אז הוא אומר, לא, לא, להפך, אני משלם על זה. אתה משלם על כל זה? כן? וואו, זה גיהנום. נכון, אבל בשבילך זה גן עדן. אתה פתאום הבנת שם תוספות, וואו, וואו. שם מישהו עובר על ידו, מחבק אותו, אומר, וואו, תראה איזה עומק, איזה הסבר, רב קוק, יש כאלה, זה, מהר"ל, וואו, 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 וואו. כמו שאומר תולדות יעקב, זה אותו מקום, 5 א', כן? בוא נקרא את זה שוב. העולה מזה כי אין לרשעים גיהנום יותר מאם שמכניסים אותן לגן עדן, שאין שם אכילה ושתייה ותאוות עולם הזה, רק הצדיקים יושבים ותורותיהם בראשיהם, והם שהיו פחותי ערך וכו', כן? פחותי ערך וכל זה. וכך אומרת הגמרא במסכת נדרים, מקור 5 ב' זה צריך להיות, זה טעות פה. כן? אין גיהנום לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפין בה ורשעים נידונים בה, שנאמר וכו'. כן? זאת אומרת, זה אותה מציאות עצמה. זה יכול מאותו שמש, מאותו עוצמה, הוא יכול להתרפות, והוא יכול להיות נידון בה. כך גם אומר הרב קוק, תסתכלו, מקור פה כתוב 5 ב', כן? תיקון העולם הגמור, של עתיד לבוא, שיהיה המחול לצדיקים, איפה? מה כתוב? אתם מכירים את הגמרא הזאת של במסכת סוכה, של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, והם יושבים עם תרותיהם בראשם, נהנים מזיו השכינה, והקדוש ברוך הוא ביניהם, והם מצביעים עם העד, ואומרים, הנה אלוקנו זה, קיווינו בי, כיווינו לו ושאינו, זה השם. אתם זוכרים את הגמרא הזאת? זו גמרא מפורסמת. אז הרב קוק כותב פה שהם יושבים ככה בגיהנום, שיתהפך, שיהפוך לעדן. זאת אומרת, אז מה זה גן עדן, מה זה גיהנום? זה אופן הקליטה. כמו שאומר רמב"ן, השגה. זה לא מקום או משהו, איזו מציאות רוחנית מסוימת. כן, נכון. למה שרמב"ן אומר, זה השגה, מקור שש, אצלכם תסתכלו. הגן והעדן התחתונים, הן ציורים לסודות עליונים. והדברים ההם עליונים רמוזים באלו גם כן נקראים גן ועדן, שאלו התחתונים מהם תופסים השם זה. כיצד? יש בעליונים השגה שנקראת בדברי רבותינו ברמז גן. והשגה למעלה ממנה, שהיא נקראת עדן, והיא נקראת צרור החיים. זאת אומרת, אז אם ככה, אם זה עניין של השגה, אז מה זה קורה בעצם? מה בעצם מתרחש? בעצם, יש מציאות אלוקית אינסופית גדולה ועליונה. אינסוף. עכשיו, על פי מה שאדם חי חיים שלו, הוא נפגש עם אינסוף. כשאדם שהוא כל החיים שלו חשב על טוב, על לעשות דברים טובים, חשב על רעיונות נשגבים, היה לו אכפת מעם ישראל, מאנושות כולה, היה אדם חיובי, טוב, רוחני, אכפתי, מתפתח, וכל זה זה, כשהוא נפגש עם אין סוף, אז מפגש שלו, הוא מזהה שם את עצמו, שם הוא מזדהה עם העולם הזה, וזה משמח אותו, זה מדליק אותו, הוא אומר, וואו, וואו, זה בדיוק זה, וזה אנחנו קוראים גן עדן. ואילו אדם שכל החיים שלו היה קינה לאנשים אחרים ונקמנות, והוא הקפיד כחוט השערה שם על הכסף שלו, ואכפת לו היה תענוגים ותעבוד וכל זה, הוא גם נפגש עם אותו אינסוף, עם אותו אור גדול. אבל האור הזה הוא כאילו ההפך הגמור ממנו, הוא אנטיתזה שלו. הוא נבהל ממנו, זה מזעזע אותו, זה דוחה אותו, מפחיד אותו. ואנחנו קוראים לזה גיהנום. זאת אומרת, זה פשוט תלוי מה שאתה, שאתה נפגש עם אין סוף. זה מפגש של האדם, עם אין סוף. כן, מה אתה אומר? כן, כן, בסדר, בסדר, נו, נו. כן, כן.
בעולם הזה שמפגישים אתכם הגיהנום, זה מצמצם את הראייה של הפרספקטיבה שלך לעומת האין סוף, כי דברים יותר נשגבים. זה נכון?
זה גם. נכון, אבל זה לא רק מצמצם, זה גם, זה משהו שהוא משחית את הנפש שלך. כשאדם הוא מתנהג בצורה נמוכה ונבזית ועושה דברים רעים. גם אם הוא, גם כתוב שאצל בלעם הייתה נפש רחבה. זה לא תמיד צמצום, אלא כשהוא רצה לעשות רע. ואז פתאום אתה פוגש את האמת. אז אתה מבין שאתה היית בסתירה, חיית בסתירה עם מה שאתה באמת. אז את זה מעורר בושה נוראה. והאיסורים של גיהנום הם איסורים, חז"ל מתארים את זה כצוער או תחת, כאילו זה משהו ש... והתיאורים הללו הם אמיתיים, זה נכון. אומרת, לא דווקא שיש שם משהו פיזי, אבל זה, רמב"ן אומר שזה, כל מה שקורה בעולם שלנו, כל האיסורים, כל זה, זה כלום, עין ואפס, לעומת האיסורים של גיהנום. כן, מה אתה רצית להגיד? לא. לא, לא. זה לא שצריכים להאמין. אנחנו יודעים את זה. אנחנו לא מאמינים. כי יודעים שהשם הוא טוב. והוא... מה? בהכרח. השם טוב בהכרח. כיוון שמעשות משהו רע, זה פחיתות. והקדוש ברוך הוא שלם. אז לכן לא יכול להיות שהוא יעשה משהו רע. היה לנו על זה שיעור שלם בבנייני האומה, ביום עיון של 50 שנה למכון מאיר. ואני עברתי שם שיעור שלם מי עושה רע. אז ממה? אז אתה היית שם, שמעת אותה, אז אתה יודע זה פשוט עשייה לטובה. יש משהו שהוא טוב, ויש לטובה. אז אנחנו קולטים את זה כרע, אבל רע לא קיים, זאת אומרת, אתה קולט אותו כרע. אבל אם אתה מפתח את הקליטה, אז אתה מבין שזה לא רע. אנחנו קוראים רע, רק כשאנחנו מסתכלים, הסברתי אז שזה הסתכלות פרגמנטרית, כלומר, אתה קולט קטע מהמציאות, אז זה נדמה לך כרע. אבל כשאתה רואה את התמונה בכללותה, אז אתה מבין כמה שזה טוב. אז בעולם האמת, אדם קולט הכל בלי הגבלות. מה, עוד פעם? לא, רע משמש לטוב. זאת אומרת, אני גם, חלק זה גם הסברתי, שזה מאפשר טוב. אז סימן שהוא חלק של טוב, הוא מביא לטוב, לטובה. הוא תורם לטובה. בסופו של דבר, הכל טוב, שחלק מהטוב הוא לגרום לטוב, שאתה מתגבר עליו. כמו שהיה לנו שיעור בפעם שעברה, אם אתם זוכרים, דיברתי שעולם הזה, עולם הבא, זה אותו מקום, זה לא מקומות שונים. הכל מתרחש בו בזמן. כן. אז רגע, אני לא אמרתי פה, אמרתי שזה אותו מקום. פה זה עולם הזה, אבל אותו מקום זה שיש גם עולם הבא, עולם הזה באותו מקום. אבל הסברתי, אתה היית בשיעור הקודם, טוב, אני הסברתי שהמוות זה לא, זאת אומרת, זה שחרור מהגבלות בסוג מסוים של קליטה. אז זה המוות. אז כדאי לקרוא, יש את זה באינטרנט, יש את זה ביוטיוב, פשוט תחפש. בסדר, אנחנו במקום טוב. כן. אז מה ההבדל בעצם בין רגע, שנייה, נקרא איזה עוד משהו. תסתכלו מקור 6א. זה רבינו ירוחם כותב את זה. אומר ככה. סוד הדבר הוא כי הגיהנום וגם הגן עדן, אין להבינם כעניין הנמצא רק בעולמות אחרים. האומנם כי הכל כאן, בארץ. האדם הוא בגן עדן, בעולם העליון, עד כמה שהוא כאן בגן עדן, פה, בעולם הזה. הנה הוא בגיהנום, שם, בעולם הבא, באותו מידה שהוא נמצא כאן בגיהנום, בעולם הזה. זאת אומרת, אתה עושה את החיים שלך שם עם, עם כל החטאים, עם כל, כל הסמים וכל החיים נמוכים, אז זה זה. אז זה מה שמחכה לך שם, רק בגדול, בהרבה, ב, 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 בשפע. אז מה שאנחנו, ההבדל יוצא בעצם בין גן עדן וגיהנום, זה שצדיק רוצה את התיקון הזה שם. הוא נהנה ממנו. ובשבילו הוא גן עדן. תסתכלו, מקור 7, אומר שפת אמת. אמרי אמת. אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשיעול. אשר אתה הולך שם. כי כל בני אלמה, אז לי לשאה. ועכשיו גמרה שואלת, וכי כל בני אלמה, אז לי לשאול, כולם בני עולם הזה הולכים לשאול? גמרה אומרת, אין. אבל סלקין מיד, ומיד אנשים נורמליים, מיד קולטים את זה כתיקון, ומיד מתעלים משם. ואפילו צדיקים גמורים נחתין תמן, עמי נחתין בגין דה נטלין כמה חייבין מתמן. אז גם צדיקים יורדים לגיהנום. בשביל מה? למה? כדי לקחת משם נשמות של אנשים שנתקעו שם. אז הם גם יורדים, אבל לא בשביל עונש, אלא בשביל לעלות אותם למעלה. ומה נינון? נינון דה הרורו בתשובה, באי אלמה, ולא יקלין ויסטלקו מן אלמה. רק היה להם הרור תשובה, והם לא עשו תשובה, הם לא הספיקו. היה להם הרור תשובה, והם מתו, ולא עשו תשובה. אז נשמות כאלה, צדיקים מעלים מגיהנום. אומר רב קוק, מקור 8, הרצון להיות טוב, זהו רוח גן עדן אלוהים, המנשב בנשמה וממלא אותה עושר אין קץ, וממלא אותה עושר אין קץ, עד אשר גם אש הגיהנום של הצער העמוק מתהפך גם הוא לנחל אדנים. אומר רב חרלאפ, זה שעשה תשובה מאהבה, מבליג על כל, על כל ההגיונות והכאבים, עד שכבר הגיהנום עצמו מתהפך לו לעדן, ושס ושמח על כל מירוק, בייחוד על זה שאותר קשה ומר. אז לא נשאר לי אלא לאחל לכם עבודה טובה. תהנו מהתיקונים.